יצא לי חוגות דקות. טוב, רגע, ומעלה. בטח ברסלב. טוב, הנושא שאמרו לי לדבר עליו, קודם כל זה פרקים ד' הדבר, נכון? אני חשבתי כנושא עקרוני בספר וגם מהותי לקבוצת הפרקים הזו שבאמצעותו נוכל לזכור את התכנים של הפרקים הללו, זה הנושא של ניסי הכניסה לארץ וההיבט הצבאי וההיבט הלוחני שלהם. אז אנחנו קודם כל עסקים ביהושע פרקים ד' הדבר, כאשר בעצם זה תקוע באמצע, אני רוצה כאן שחישו שמחלק לכם את החומר לפי שלושה פרקים כל פעם, נכון? זה פחות או יותר עסק, כי זה לא כולה ככה, זה באמצע ג' ד' הולך ביחד, זה בקיצר לא משנה, אבל באופן כללי, כשלומדים תנ"ך, אז הרבה פעמים אנשים חושבים רק על העניינים הרוחניים. אבל אל תשכחו, א' זה נכון, אין ספק, התנ"ך זה לא, למרות שיש בו הרבה היסטוריה והרבה גיאוגרפיה והרבה עניינים נוספים, אבל בסופו של דבר, ביסודו של דבר, התנ"ך הוא ספר שיש לו משמעות עיונית רוחנית, זה עניינו, זאת מהותו. לפצח בכל הקשר ובכל עניין מה בדיוק התנ"ך רוצה לך, זה נושא בפני עצמו, אבל אין ספק שהתנ"ך יש לו אמירה רוחנית, זה המגמה המרכזית שלו, וכיוון שכך הרבה פעמים שוכחים שהוא גם קרה במציאות ריאלית, זה לא משהו אמורפי, משהו מעבר לזמן ולמקום, הוא קרה בזמן מסוים, במקומות מסוימים, והוא קרה בתוך מציאות חיה ונושמת. והעובדה הזאת בעצם אומרת לנו לבחון כל תחום דעת שאנחנו עסוקים בו, מלבד ההיבטים הרוחניים שלו, שתמיד צריך לדון בעניינים הללו, צריך להיות ולהבין את המשמעות הארצית ואיך הדברים קרמו אור וגידים. אל תשכחו שהכנענים שאיתם עם ישראל מנהל את המלחמות בכניסה לארץ ואת כל האימות, הם לא היו מאמינים גדולים והם לא היו במעמד הר סיני. ההפך הגמור הנכון, בפרשיות ספר דברים שאנחנו עסוקים בקריאתם בפרשיות השבוע, מוכיחים על כל צד ושעל את הבעייתיות של המפגש עם עמי כנען. עמי כנען הם ספוגים בעבודה זרה, ועל כל צד ושעל והקשרים רבים ומגוונים מזכיר משה רבנו בנאומיו בספר דברים את הסכנה העורבת לעם ישראל בהתחברות אל תרבות כנען, אל העבודה הזרה. וזה גם נושא שעוד נדבר בו. וכיוון שכך, הרי יש צורך שאת המסרים שירצו להעביר ורוצים להעביר מסרים גם לימי כנען. מכירים את זה כבר משירת הים. שמוע ממרגזון, חיל אחז, יושבי פלשת. זאת אומרת, קריאת ים סוף הדהדה גם למרחוק. וקראתם לא מזמן, אם למדתם את הפרקים הראשונים, אז שמעתם את דברי רחב, ורחב יודעת לומר בין השאר, כאשר היא מדברת עם המרגלים, בפרק ב' בפסוק י', כי שמענו אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם בשני מלכי האמורי אשר באר עבר הירדן. הסיפור עבר הירדן קרה לפני מספר חודשים, זה לא חוכמה, אבל קריאת ים סוף התרחשה 40 שנה אחורה, ורחב עוד זוכרת, והדברים עדיין מהדדים בתודעת עמי כנען. אנחנו יודעים גם בהמשך שכתוב בדבריה של רחב שהיא מדברת על כך שעמי כנען יראים, הם פוחדים, וזאת גם הייתה במידה רבה הסיבה מדוע היא החליטה להיות משטפית של ישראל. היא חצתה את הגבים, היא בגדה בעם שלה והיא עברה לתמוך באויב, והיא עשתה את זה כי היא העריכה, כפי שהכתוב גם מספר לנו, שאתם תכבשו את כנען. וזה מה שגם יהושע מסיק בסוף הדיווח של מרגליו שחוזרים מרחב, בפרק ב' בפסוק כ"ד, ויאמרו אל יהושע כי נתן השם בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. זאת אומרת שעמי כנען שנערכים מבחינה צבאית, הם לא עושים את מה שעשה בלק בן ציפור מלך מואב, שהזיק את בלעם בן בעור שיקלל ויעשה איזה מגיקה באמצעותה הוא יכניע את עם ישראל. הם ערוכים למלחמה פיזית, למלחמה צבאית עם כל המשתמע מזה. ובאמת כל הדיווח של מרגלי משה, אלה ש 38 שנה קודם לכן שיהושע היה ביניהם, הרי הם, והוא וכלב, היו צריכים לעשות מאמץ גדול לשכנע את העם, לא לקבל את העמדה הצבאית שבאו המרגלים שתארו את הארץ. והם סיפרו שבארץ כנען יש ערים בצורות, ובארץ כנען יש ענקים, ובאיזשהו מקום היכולת של עם ישראל להתמודד עם עמי כנען, זאת משימה לא פשוטה, אולי בלתי אפשרית, לפחות לפי דעתם של עשרת המרגלים, ולכן הם המליצו לעשות אחורה פנה, ולא ללכת לארץ כנען. במילים אחרות, הנושא הזה של האימות הצבאי הוא באוויר כל הזמן. קראנו אותו גם בפרשת השבוע שחלף, כן? כל הלכות המלחמה וכל כל ההדרכות, גם ההלכתיות, גם הרוחניות, לקראת המפגש הצבאי והתרבותי עם עמי כנען. ספר דברים שזור מלא עם זה. והדבר הזה חשוב שנבין אותו, כי כל הזמן הכתוב מדגיש את זה, כן? הנה גם נמוג כל יושבי הארץ מפנינו. וכן גם בהמשך אנחנו שומעים בסוף פרק ד', סוף פרק ד', למען, פסוק אחרון, למען דת כל עמי הארץ את יד השם כי חזקה היא, למען ירתם את השם אלוהיכם כל הימים. ואז באמת מיד בפרק ה' פסוק א', והי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על ים, אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם, וימס לבבם ולא יבם עוד רוח מפני בני ישראל. כן, שוב, התהודה שיש לנס הזה של כריתת הירדן על עמי כנען. הכתוב גם מדגיש בהמשך את הדברים, כאשר בסוף פרק ו', בסוף המלחמה הראשונה מול יריחו, זאת הייתה מלחמה שבעצם הייתה במידה רבה איזשהו אבן בוחן, איך ייגמר אימות צבאי בין ישראל לכנען. אף אחד מהצדדים לא יכול עדיין לדבר על עובדות, כי זאת המלחמה הראשונה, ואין ספק שהמלחמה הראשונה שימשה כטסט קייס, כן, כאבן בוחן, כאירוע בוחן, לראות איך מתפתח האימות הזה בין ישראל לכנען. ולכן המלחמה הראשונה ביריחו יש לה חשיבות מאוד מאוד גדולה, יש לה השלכות, זה איזה פרומו לכל ההמשך, והשאלה היא איך ההמשך הזה יתגלגל הלאה. ואין ספק שמה שקרה פה יש בו איזשהו ביטוי שבאמצעותו אפשר לנסות להבין מה אולי יהיה אחר כך. כך שאין ספק, וגם איך מסתיים פרק ו', כן? הכתוב מדגיש בצורה ברורה, פסוק אחרון של פרק ו', ויהי השם את יהושע ויהי שומעו בכל הארץ. שוב, הכתוב כל הזמן מספר לנו את התהודה של האירועים שמתרחשים בין ישראל לבין מי שהם נתקלים איתו, איך זה משפיע גם על עמים אחרים. הדבר הזה יבוא לידי ביטוי לאורך כל הדרך בהמשך, גם בפרקים הבאים שאתם תלמדו, בפעם הבאה זה מלחמות העי, המוצלחת והמוצלחת, וכל הזמן הנושא הזה יתפוס מקום. למשל בפרק ז' בפסוק ת', וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסע בו עלינו והחליטו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול. כן, גם השמועה לכישלון שקרה בקרב הראשון של העי, גם הוא יביא איזושהי תוצאה והוא יהדהד. וכך גם הכתוב מספר לנו כאשר ניצחו, גם זה עשה, וכן הלאה וכן הלאה לאורך כל הדרך. הנושא הזה של התהודה של ההתרחשויות באוזני עמי כנען יש לה חשיבות מאוד מאוד גדולה. יש לה חשיבות קודם כל ברמה הצבאית. עם ישראל עומד להתמודד עכשיו בסדרה של מלחמות, ואין ספק ככל שהם ייכנסו לפחד יותר גדול מעם ישראל ומן היכולות שלו, הדבר הזה יסייע לעם ישראל במלחמות הבאות. קל יותר להילחם מול אויב שחושש, שפוחד, מאשר מול אויב שבטוח בעצמו. וככל שהם צוברים יותר כישלונות, הרי הדבר הזה מעצים את היכולת של המלחמה של עם ישראל. במילים אחרות, זאת בעצם נקודה מאוד חשובה. ושוב, עמי כנען אינם בקיאים בדברים, הם מסתכלים על הדברים בעיניים אנושיות. ולכן מאוד חשוב שההתרחשויות שקורות, כולל הניסים, יצריכו להיות לא רק מופנים כלפי עם ישראל פנימה, וגם בכך יש חשיבות, אלא לא פחות מזה הם צריכים להיות מופנים לאומות העולם. וזה דבר שצריך לבחון אותו, כי אנחנו מדברים על ההיבט הרוחני גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, ולא פחות מזה על המשמעות הצבאית של הניסים. אני רוצה לדבר עוד משהו יסודי כעיקרון, עוד לפני שאנחנו נכנסים לפירוט ולהדגמות ולתובנות ביחס להתרחשות המתוארות פה. מוריי ורבותיי, בתקופה של המדבר יד השם הייתה גלויה ברורה לעיני עם ישראל. כשעם ישראל היה בסדר, אז משה רבנו מתפלל על ים סוף, הקדוש ברוך הוא אומר לו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אין מה לדאוג, אתם תהיו בשקט, העבודה תעשה, הכל יהיה בסדר. אותו דבר בהמשך, אין מים, אוקיי, תעשה זה, תדבר, תקל הסלע, תעשה פעולה כזאת, פעולה אחרת, ימן, יסלב. שם הקשר בין הבקשה ובין התוצאה בולטים, הן בטוב והן גם ברע. כי יש לך אחד כמו קורח, או יש לך עסק כמו, דיברנו קודם על המרגלים, התגובה האלוקית היא מיידית, כולל מול מרים, שהיא מדברת במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח, היא מיד מצטרה. קורח יש לו את מה שיש לו להגיד, האדמה פועלת את פיה והם נבלעים ונשרפים במקום, אין חוכמות. זאת אומרת, הקשר בין יד השם ובין עשיית הטוב והרע, אליבד הגדרותיו של משה רבינו, ברורות לאין כל, אין ספק ביחס לעניין הזה. הדברים ברורים, הם חדים, הם חד משמעיים. אם הכניסה לארץ עומד להשתנות שינוי יסודי, כל התהליך הזה, הקשר החי והברור של יד השם הגלויה ייעלם. המציאות הניסית תיעלם. ולאט לאט אנחנו נגלה שהמציאות תהיה טבעית, כפי שמשה רבנו מדבר איתנו בספר דברים. אנחנו נבוא אל ארץ חיטה ושעורה, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר במסכנות אוכל בלחם, דברים פרק ח', ושם האתגר הגדול הוא לזהות את יד השם בתוך הטבע. כי החשש הגדול הוא שאם אתה תעשה, שאתה תפעל, אתה תהיה הלוחם, אתה תהיה הזורע, אתה תהיה הפעלתן בכל התחומים, הכלכליים, הצבאיים, התעשייתיים, לא משנה כרגע מה, אתה יוצר, אז מה עלול לקרות? תגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ואנחנו ניצחנו, ואנחנו עשינו, ואנחנו בנינו, וכו' וכו'. כי דברי השיר המפורסם, שאני לא יודע אם אתם מכירים אותו, שרו אותו כשאני הייתי בגן, למי תודה, למי ברכה. שיר של חיים נחמן ביאליק, למי? לעבודה ולמלאכה. וואלה, מי דואג? העבודה והמלאכה. וואלה, אין בורא נפשות על כל מה שבראת, על החיות בין כל מיני, אין ברכת מזון. יש, תודה, למי תודה, למי ברכה? לעבודה ולמלאכה. מה השאלה בכלל? מוריי ורבותיי, זה גם שיר ידוע ביחס למלחמות. אתם מכירים את ההבדל בין השיר הידוע של חנוכה, ששרים, כן, אשר חוללו המכבים, או בגן הדתי שרים, אשר חולל השם למכבים. זו תיקות, כן? למה זה לא חולל המכבים? ואיפה הקדוש ברוך הוא? אשר חולל השם למכבים. ובכן רבותיי, זה סיפור עתיק יומין. והשאלה הגדולה היא איך בארץ ישראל, שהמציאות הופכת להיות טבעית, יחוש עם ישראל גם הלאה במציאות הזאת שיד השם היא הפועלת והעושה. ואחרון אחרון חביב, ואני הולך לעוד צעד אחד, ואז באמת ניכנס לעניין הזה, הנושא של איך הניסים מתבצעים. שאלה מאוד מעיינת. אני אדבר כרגע על שני ניסים, אבל כדוגמת זה אפשר לדבר להמשך. בפרקים שלכם, יש לנו פה את פרק ד', את העובדה ש... זה כבר בפרק ג', אבל פרק ד' זה המשך העניין, הקריטת ים סוף, הקריטת הירדן. רבותיי, השאלה היא איך הירדן פסק מלזרום. עובדתית הוא פסק לזרום. תכף נדבר על איפה. ולמה דווקא שם, ומה המשמעות של העניין הזה. עכשיו, אתם מסתכלים על הירדן כמשהו טכני, כמשהו שהוא צריך לעבור עליו, זה מכשול מים, נכון? אבל מוריי ורבותיי, זהו גם משהו אסטרטגי מבחינה צבאית. למה? כי הכנענים בונים על הירדן, והכתוב מתאר בפרק ג' שלמדתם, והירדן מלא כל דותיו, כל ימי קציר, ואנחנו בעוצמה של סי של זרימה, זה אומר בעברית קלה, קוראים לזה היום מכשול קרקעי. אם אתה רוצה להקף כוחות אויב בתנועה אל יד כזה או אחר, אתה מציב מכשולים. אתה יכול להציב מכשולים באמצעות תעלות חפורות, באמצעות מיקוש, באמצעות טכניקות כאלה או אחרות שגורמות לאויב להשתהות או למנוע את יכולת האווירות שלו במקום כזה או אחר. הירדן נתפס ללא ספק על ידי הכנענים כאחד ממכשולי הקרקע ש... בשביל שעם ישראל יצליח לעבור כולם את כל הנכשול הזה, זה נותן להם איזה פסק זמן, זה נותן להם עוד רצועת ביטחון. לא סוד הוא שבערי מבצר, גם בעולם עתיק וגם בימי הביניים, היו בונים חפיר סביב העיר, במקומות שגם היה הרבה מים, לא הסתפקו אך ורק בחפיר כמכשול קרקעי שצריך לעבור מעליו, או צריך איכשהו לצלוח אותו, אלא היו גם ממלאים את החפיר הזה עם מים, ומים הללו נועדו להיות מעין ירדן כזה, שיוצר מכשול מים, שצריך לחצות אותו. אני אלך רחוק, צהל בנה הרבה מאוד עד מלחמת יום הכיפורים על התעלה כמכשול מים שהצבא המצרי כדי לעבור אותו, וואלה, זה סיפור, זה יהיה להם בעיה. ובנו עוד קו מאוזים וקו תעוזים מאחוריו, והייתה איזו טכניקה שהייתה צריכה להישפך ברגע שהתחילה צליחה של כל מיני גורמי דלק שצפים על פני המים, וזה היה נדלג, וזה צריך להיות איזו בעירה שתשבש את הצליחה עוד יותר. סיפור שלם. ברגע אותה אין ספק, זהו מכשול קרקעי, זהו מכשול צבאי, ויש לו משמעות גם צבאי. רבותיי, אם נלך לנס הבא, הנס של חומות יריחו, בפרק ו', רבותיי, בפרק ו', הקרב הראשון, כבר אמרתי לכם קודם, זהו קרב שהוא, עיני כל נשואות אליו, הם כולם רוצים לראות איך הוא התפתח, איך הדברים התגלגלו. ואין ספק שהחומות הבצורות, ומי שמכיר חומות בצורות מהחפירה הארכיאולוגית, רק אתמול, יום שלישי, שלשום, הייתי בתל רומדה, יש שם את החומה של ימי אברהם אבינו וקודם, כן? חומת יריחו העתיקה. הרוחב של החומה זה בערך כמו חצי חדר כזה, ככה. זה הרוחב של החומה. חומה כזאת נמצא לגובה של איזה 8 מטר, וואלה, לך תעבור את זה. זאת אומרת, זה סיפור שהוא ביצור לא פשוט. ואין לנו טנקים ותותחים או טילים או לא יודע מה. פה נלחמים עם חרבות, עם אין להם הרבה. גם בכלל העולם העתיק עוד לא המציא כלים טובים מאוד לפריצה של ערים בצורות. וזה סיפור בפני עצמו. אבל ודאי שזה מכשול מאוד מאוד משמעותי. והכנענים בונים על זה. איך אני יודע? כי מה דיווחו המרגלים ששלח משה? ערים בצורות ראינו שם, וערים הבצורות מאוד מאוד מפחידות את את יהושע ואת או את עם ישראל כבר מאז. ובאמת זה אתגר, איך אנחנו מפצחים את החומות הבצורות הללו. מצד שני, עמי כנם מאוד בונים על החומות הבצורות הללו. בשבילם זה חלק מתעודת הביטוח שתאפשר להם להתארגן בתוך הערים הללו, אותם למד א' ערים שנמנים בפרק י' ב' כסיכום הערים שנכבסו על ידי יהושע בקרבות השונים. ואותם למד א' ערים בצורות אמורות היו לתת ביטחון של אחיזה בלתי מעורערת של הכנענים בארץ, ושהצבא הישראלי לא הצליח לפרוץ לתוכה. ראי ורבותיי, נגד התובנות הצבאיות הללו, ויש להם עסק פה עם קרב, לכן הדברים צריכים להיבחן במשקפיים צבאיות, הקדוש ברוך הוא יצר ניסים. והניסים הללו לא כתוב בדיוק איך הם קרו. אנחנו יודעים מה התוצאה הסופית שלהם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתוצאה הסופית של קריטת הירדן הייתה שהירדן פסק לזרום כל עוד הכהנים, רגליהם, אלה שנשאו את הארון על כתפיהם, רגליהם היו תבולות במי הירדן, הירדן לא זרם. בעברית יותר פשוטה, קרה פה משהו שגרם לעצירת הזרימה של הירדן. מה בדיוק קרה? כתוב לא מספר. ייתכן, וקרה פה משהו שפרץ את חוקי הטבע, והוא ש... הנוסחה של המים H2O הפכה להיות איזו נוסחה כימית אחרת, והמים הפכו להיות, אני יודע, לצורך העניין, אותם שעות שכפות רגלי הכהנים עדיין היו עם הארון בתוך הירדן, הפכו המים מ-H2O להיות, אני יודע, לברזל או לאיזה חומר מוצק אחר, ולא זרם. אולי, לא יודע. אולי קרה משהו ארצי שקורה פעם ב, אבל הוא קרה בטיימינג, בעיתוי מצוין. בדיוק כשרגלי הכהנים היו מול יריחו במים, אז הירדן נבקע הרחק מאוד באדם העיר, גשר אדם, שזה נמצא כ-35 קילומטר צפונה מנקודת החצייה של עם ישראל. וכתוב בפירוש שהעם עברו נגד יריחו. זאת אומרת, אין צורך אז הם לא הלכו בטור, זה לא היה תור למכולת או לקנות כרטיסים בקופה של לא יודע מה, של הקרקס. זה היה בסדר, עברו על פני 7-8 קילומטר רוחב. אבל למה זה יכול להיות משהו כמו במים להם חומה ממינם ומסבולם, כמו בקריאת ים סוף. לא, הירדן נבקע עתק מאוד באדם מהיר, והם בכלל לא ראו את מקום בקיעת הירדן. ולמה הירדן נבקע כל כך צפונה? כדי שכל הכנענים שיושבים לצידי הירדן ידעו, ויש להם תקדים, כשהם רואים מים עוצרים, אז הם יודעים כבר, כי את קריאת ים סוף הם כבר מכירים. זאת אומרת, היהודים עוד פעם הגיעו. וקריאת הירדן הייתה בעצם לא רק לימוד גדול לעם ישראל, הייתה לימוד לא פחות גדול לעמי כנען. זאת נקודה מאוד חשובה. וכדי שהנושא הזה ייכנס לתודעת עם ישראל טוב טוב לעודיים, צריך לעשות את אותו טקס שמתואר בפרק ד' על לקיחת האבנים ממקום חציית הירדן, ובונים איתו גל אבנים. תכף נראה בדיוק איפה בנו ומה בנו. אבל קודם כל, ההבנה הבסיסית, אינני יודע בדיוק מה קרה מבחינת הנס, או שהיה פה משהו בגדר פריצת חוקי הטבע, כפי שאמרתי קודם, או בגדר הטבע. מה קורה? הירדן כידוע בזרימתו מתפתל, וגם בשנים, הדבר הזה מוכר כתופעה, שיש עליה עדויות חוזרות, במשך פעם בכמה עשרות שנים זה קורה, כי הפיתולים הללו, המים זורמים, זורמים, ויש והם ממוטטים את צידי הגדה של הירדן, וגוש אפר גדול מתמוטט לתוך הירדן, לתוך אפיק הזרימה. כן, זה ממש משהו קורס כזה, כמו איזה מפולת של אבנים, איזה מפולת של האפר של בצידה של הגדה של הירדן, והיא יוצרת חסימה, והמים מפסיקים לזרום. אז אם קרה כדבר הזה, ויכול להיות שזה שקרה, אז זה לא פריצה של חוקי טבע, זה במסגרת חוקי הטבע. הנס היה העיתוי, שבדיוק שצריך היה את זה, וזה היה מותנה בעמידת הכהנים בתוך המים במקום שבו חצו את הירדן, הירדן נבקע והגוש אפר הזה עצר ובלם את זרימת המים. וכשעם ישראל סיים את המעבר במהלך אותם שעות שהיה צריך, והכהנים יצאו מן הירדן, הזרימה התחדשה. אין ספק שגם זה נס עצום. נכון שזה פחות, זה לא פורץ חוקי טבע, זה מתוך מסגרת חוקי הטבע, אבל העיתוי וההתאמה הזאת היא נס עצום. מוריי ורבותיי, אין זה משנה כרגע איך זה קרה, כמו גם לא ברור לי איך בדיוק נפלו חומות יריחו, האם הייתה בדיוק רעידת אדמה, האם קרה שם איזה תופעת טבע אחרת או תופעה על טבעית שפרצה את חוקי הטבע, ואין לנו הסבר בדיוק מה קרה. לי חשוב לדעת דבר אחד, שבתום טקס רוחני שסובבו את העיר יריחו איקס פעמים כמפורט בכתובים, החומה נפלה. עכשיו, מה בדיוק קרה? כיוון שאין לנו סרט וידאו שמתעד את העניין, ואין לנו עדויות ממקור ראשון מלבד המקרא, והמקרא איננו מספר בדיוק איך מבחינה טכנית זה קרה, האמת שזה גם לא כל כך מעניין אותי בדיוק איך זה קרה, בין אם הייתה פה רעידת אדמה או בין קרה פה איזו תופעה טבעית או על טבעית כזו או אחרת. חשובה לי השורה האחרונה, שחומות העיר שאמורות היו להיות תעודת הביטוח של עמי כנען מבחינה צבאית נגד עם ישראל הוכחו כבלתי אמינות. החומות האלה לא יעמדו, זה לא יעשה את העבודה בעברית קלה. ולכן כדאי טוב טוב לעמי כנען לחשוב עוד פעם על כל הביטחון האסטרטגי שלהם שנבנה על בסיס חומות בצורות של ערים. זה לא בטוח שזה ייתן מענה. הורי ורבותיי, בכל המקרים הללו חשוב שהאנשים בעם ישראל גם כן יזכרו ויפנימו את האירוע. אין ספק, מי שהיה נוכח באירוע היה הלום. באמת זה דבר מדהים. אבל כדרכם של אנשים, אנשים מתנרגים לכל דבר, והופך הדבר הזה להיות ומשהו שחוק. בסדר, קרה. לשמר חוויה במדבר, אין צורך לשמר חוויות. למה? כי הניסים מתרחשים כל יום, כל יום יורד מן מחדש, כל יום יורד צלב מחדש, כל יום רואים עמוד ענן, כל יום רואים תופעות שלא תואמות את דרך הטבע. ולכן המציאות הניסית המתמשכת עושה את שלה. בכניסה לארץ יש חשש שהמציאות הניסית של החד פעמית הזאת תשכח, שהיא תהפוך להיות משהו עובר שהיה פעם וזהו. איך משמרים את הדברים הללו כחוויה מכוננת גם לדורות הבאים? ובמיוחד לפחות לדור הזה, שבכל יום בבוקר כשאנשים יקומו האירוע הזה ישדר להם. הם צריכים את החיזוקים ואת התובנות הללו שעולות מתוך הניסים הללו. למה? כי המלחמות יימשכו, והמציאות של עם ישראל שצריך ללחם על קיומו לא מסתיימת גם לא בימי יהושע וגם לא בימינו, כפי שאנחנו יודעים גם בימים אלה. וכיוון שכך, המסקנות של השם ילחם לכם, ושהמלחמה להשם, ושהקדוש ברוך הוא מוביל את המציאות ומשגיח על עם ישראל בהשגחה מיוחדת, שזאת המשמעות הגדולה של ההתרחשות, כולל המשמעות של הופעת המלאך בפרק ה', זוכרים? מה עושה עם ישראל בפרק ה'? חצו את הירדן. הם עושים שלושה דברים. קודם כל הם חצו את הירדן, כפי שכתוב בפרק ד' בפסוק י', פרק ד' פסוק י', מתי עם ישראל חוצה את הירדן? איזה תאריך? כמה? נכון, ביוד בניסה, בעשור לחודש הראשון, כך כתוב פרק ד' פסוק י'. ובכן, בעשור הם חצו את הירדן, זה בדיוק 40 שנה אחרי שנאמר להם במצרים, משכו, קחו לכם איש שה לבית אבות שה לבית. כן, זה היה אז. ועכשיו 40 שנה אחר כך הם צריכים לחצות את הירדן. הרי ורבותיי, אז הם חצו את הירדן ביוד בניסה, והם עולים, וזאת אומרת יש לנו עוד מעט פסח. בשביל לעשות חג פסח אנחנו מכירים את ההלכות כפי שהיו ביציאת מצרים, כן? כל ערל לא יאכל בו, והכתוב מספר בפרק ה' כי לא מלו במדבר, נכון? וכיוון שכך עשו מבצע ברית מילה המוני, רבותיי, מבחינת צבאית זאת התאבדות. את מי מלו? אנשים שנולדו במשך 40 השנה האחרונות במדבר. מי הוא הכוח הלוחם? מ-40 ומעלה כבר לא כל כך, נכון? אז עד, מ-0 עד 40, אז מ-0 עד 20 נניח לא, אבל מ-20 עד 40, חבר'ה, כל החבר'ה האלה נטרלו אותם. עיין ערך פרשת שמעון ולוי בשכם, איך הם הפכו את הקערה על פיה? אמרו לעשות, כולם עשו ברית מילה ונטרלו אותם. רבותיי, במקום להיערך להתקפת נגד באזור שאליו יחצו, זה היה א' ב', עלו יקרות בלי שום בעיה. אז מה הם עושים? עושים ברית מילה והם עושים קורבן פסח. רבותיי, זה ממש כמו שקרה ערב יציאת מצרים 40 שנה קודם לכם, כשהתפקיד של ברית מילה ופסח בעת הזו לחבר את יציאת מצרים לכניסה לארץ. כל מה שקרה בתווך זה דברים חשובים, אבל הרצף של יציאת מצרים והכניסה לארץ זהו רצף אחד. זאת המשמעות. כאשר אנחנו יודעים שהאירוע, זה האירוע השני, ברית מילה ופסח, והאירוע השלישי, תכף אני חוזר לדברים שעצרתי בהם קודם, זה הופעתו של המלאך. המלאך הזה שמופיע פה ערב הקרב הראשון ביריחו, ולדעת חז"ל הקרב ביריחו היה בפסח, וזה גם די מתאים לפשוטו של מקרא, כאשר הכתוב מספר לנו שמופיע איש וחרבו שלופה בידו, והוא שואל אותו, עלינו עתיים לצרים, ומה הוא עונה לו? שהוא שר צבא השם. הוא לא עונה לו אם הוא לנו או לצרינו, נכון? מה התשובה לשאלה הזו? האם הוא יהיה לנו או לצרינו? הוא יודע שזה שר צבא השם שבא עכשיו לסייע. כל הפרשנים כאיש אחד מפנים אותנו בהקשר הזה לספר שמות בפרק כף ג' פסוק כף. תפתחו ברגע, בבקשה, ספר שמות פרק כף ג' פסוק כף, בבקשה. מה מבטיח הקדוש ברוך הוא בספר שמות פרק כף ג', זה פרשת משפטים, אנחנו מיד אחרי מעמד הר סיני. ספר שמות פרק כף ג' פסוק כף, ספר שמות פרק כף ג' פסוק כף, הנה אנוכי שולח מלאך לשמור לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינות, ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפי שעכם, כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ויפתי את אויביך וצרתי את צורריך. כי ילך מלאכי לפניך, והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני, החיבי והיבוסי והכחדתי. לא תשתחווה לאלוהם, לא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם, תשבר תשבר מצבותיהם. ואתם את השם אלוהיכם, וברך לחמך את ממך, וסירותי מחלה מקרבך. מורי ורבותיי, הנה יש לכם פה את כל התורה על רגל אחת. הנה המלאך, איפה המלאך מופיע? הנה הוא הגיע. עכשיו הבטיחו שהוא ילחם במי, ויעפתי את אויביך וצרתי את צורך, כי ילך מלאכי לפניך והוא יקה את עמי כנען, נכון? הנה, רבותיי, התכלס הגיע. עד עכשיו, עד רגע זה של ספר יהושע פרק ה', זה לא היה רלוונטי, כי עם ישראל היה במדבר. עכשיו בא הרגע שבו עם ישראל צריך להיאבק. מי מופיע? ערב הקרב הראשון, מלאך השם, רק שנייה אחת. מה התשובה לנו, אם יצרנו? התשובה היא, תלוי במי? בכם, בעם ישראל. אם תשמעו בכל השם, בכל המלאך, אז הוא יהיה לנו. אם חלילה לא, יהיה לצרים. והקרב על העי שיבוא מיד אחר כך יוכיח שעם ישראל מתנהג לפי כל הכללים. טוב, אם לא, יש פדיחות. במילים אחרות, אני חוזר חזרה לניסים ולכל המשמעות של זה. תראו, כדי לחוש את מלאך השם, מי שרואה את מלאך השם זה יהושע הנביא. עם ישראל לא ראה את מלאך השם. הם לא יראו יותר את מלאכים. במדבר ראו כל מיני תופעות אל-טבעיות, ראו את העמוד הענן, עמוד האש, ראו כל מיני דברים. בארץ זה נגמר החגיגה, זהו, הסיפור נגמר. והשאלה היא איך אנחנו משמרים את אותם גילויים שבאו לידי ביטוי בניסים, שבאו להבליט את אותו רעיון בדיוק. אני, הקדוש ברוך הוא, נמצא בתוככם. זאת תקודה מאוד מהותית. לחוש אותה, להבין אותה, לחיות אותה ולדעת כל הזמן. כפי שאנחנו רואים גם בפתיח לפרשת השבוע, במקרא ביקורים, עבדתי קשה, אבל השקיף הממון, כן, הוא ברך את האדמה, הכל נתת לנו, אתה נתת לנו את הארץ, נתת לנו את הפרי הזה, את הכל, נתת לו להודות, לומר בפה. והנה, מקרא ביקורים, זה בדיוק הרעיון, לדעת, איך ידעו את זה? רבותיי, העסק הזה מתחיל עם גל האבנים, חצו את הירדן, אז חצה את הירדן, הם לוקחים את אז קודם כל מקימים גל אבנים במקום שבו חצו את הירדן. חוץ מזה לוקחים 12 אבנים, לוקחים אותם למלון שבו ילונו, והמקום הוא גלגל בקצה מזרח יריחו, ובגלגל בקצה מזרח יריחו מקימים 12 אבנים נוספים. אז 12 אבנים שמים במקום האותנטי שבו קרה האירוע, חוץ מזה עושים גלעת של 12 אבנים ממקום שהכהנים חצו, עמדו שם ועם ישראל חצה סביב המקום הזה, לוקחים ומקימים גל אבנים במרכז המחנה. המחנה כולו נקרא גלגל על האבנים הזה. גם אחד ההסברים. וכאשר בכל בוקר כשהם קמים, מה הם רואים מול העיניים? את גל האבנים הגדול הזה שעומד כדיהם. הוא משדר ללא מילים. אנדרטה כזאת משדרת ללא מילים ואומרת כל הזמן, תזכרו איך חציתם את הירדן. אין ספק חציית הירדן משמשת תהודה מאוד מאוד גדולה. אנחנו יודעים בדיוק מה יבואו לספרו הגבעונים אחר כך. מה הדבר הזה ודאי מפחיד אותם. הם רואו שפה עסקים אנשים שאי אפשר ללחם איתם. חבל על הזמן. כל המכשולים הקרקעיים לא עובדים. כמו גם אחר כך החומות של יריחו. מה עושה יהושע עם העיר יריחו לאחר שיריחו חרבה? הופך אותה מה? תל עולם לא תיבנה. מה הרעיון? אותו רעיון בדיוק. אני שוב רוצה להזכיר לכם, עם ישראל נותר במשך כל 7 שנות הכיבוש ליד יריחו. הם יושבים בגלגל, זה מחנה הקבע שלהם. ממחנה הקבע הזה הם יצאו אל המלחמות וישוב בתום כל קרב אל המחנה הזה. הצבא בלבד יצא משם. הנשים והטף יוותרו עם הרכוש במקום. והיציאה מן המחנה, קודם גם בשעת המחנה, הם מסתכלים כל יום רואים את יריחו החרבה מול העיניים. זה הופך להיות אתר גן מורשת לאומית. מסתכלים, רואים, לא צריך לדבר הרבה. כמו שאתה עומד בבית השרוף בעיר העתיקה או מול הכותל או במצדה או בכל מקום אחר שהשטח מדבר, השטח מהדהד. יריחו החרבה מספרת ללא מילים את ההתערבות האלוקית לטובת עם ישראל ובהצלחתו במלחמות. זה כתוב בחומות הארוסות בעיר החרבה. זה מה יש שם. לכן גם אסור לבנות אותה. מי שיבנה אותה זה יהיה בחיאל בית האלי בימיו של אחאב, כי אחאב הכניס עבודה זרה, הוא בא למחוק את יד השם, ועד אז אף אחד לא יעז לבנות אותה. כשרוצים למחוק את הנוכחות האלוקית, אז בונים את יריחו, אומרים טוב, לא שמים על זה, למרות שהוא משלם בדיוק כפי שישוע אמר, בבחורו ייזדנה ובציר בניו יציב דלתיה. הוא עושה, הוא מוכן לדפוק ראש בקיר, ואנחנו מכירים את זה. עובדי עבודה זרה היו מוכרים להקריב גם את הקורבנות, את הבנים שלהם כקורבן, כן? מולך, היו, אז יש מולך כזה, יש מולך, או זה אפילו פחות אכזרי, הוא לא צריך לעשות כלום, הוא רק בונה את העיר, הוא לא צריך לשרוף במו ידיו את הבן, מה שהם היו עושים כן במולך. במילים אחרות, אנחנו רואים שהניסים והדרך לשמר אותם להמשך, להמשך הדורות, או לפחות בתקופה, לפחות של הדור ההוא, כל בוקר כשאנשים קמים ורואים את גל האבנים באמצע, מסתכלים ממול ורואים את יריחו החריבה, יש פה שדר שמזכיר לנו שוב ושוב את הניסים שאירו לעם ישראל בדרך, והניסים האלה יש להם משמעות צבאית מובהקת. גם כך מבינים את זה גם עמי כנען, גם עם ישראל, ובצדק. ואת הניסים הללו צריך שהם ימשיכו להדהד, כי כשהכניסה לארץ העבירה אותנו מדור של מדבר שבו הניסים הגלויים והתובנות שעלו מהם היו ברורות, ואילו כאן בכניסה לארץ הכל הפך להיות טבעי, המציאות הפכה להיות טבעית, יד השם הפכה להיות נעלמת בתוך מציאות של טבע. וכדי לא להשכיח את הדברים הללו, כפי שכתוב גם, אתה יכול להגיד כוחי ואותי יודי עשה לי את החיל הזה, ואתה נכון, אתה מתאמץ, אתה משקיע, אבל וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, נכון? אתה עושה, וזה נכון, מצוין, אבל מי שנותן לך כוח לבצע, מי שידודק שהעסק יתקתק, שהכל יצליח, זה הקדוש ברוך הוא. כך שמבחינה זאת, כפי שרציתי לראות לכם, יש פה איזשהו רצף של התרחשויות, רצף של התרחשויות שבאות לתת פה את התהליך שאתה מדבר עליו שהוא מדורג. המעבר מנס לטבע, והוא קיים בספר יהושע, הוא בא לידי ביטוי בשלב הראשון במלחמות, הוא תהליך מדורג, אבל צריך איכשהו לשמר את הניסים הללו כדי שהתובנות שכל כך היו ברורות וחדות בשהות במדבר לא יתמסמסו בכניסה לארץ, במציאות הטבעית שבתוכה עם ישראל חי. ולכן חשוב ליצור אלמנטים של זיכרון. תמיד אני נזכר במלחמת ששת הימים, הייתי אז בכיתה י' במלחמת ששת הימים, ואני זוכר שחיים הרצוג, שהיה נשיא מדינת ישראל, הנשיא החמישי מיליון, השישי של מדינת ישראל, ואנחנו, הוא היה פרשן אז, אני זוכר כל ערב הייתה שיחה ברדיו, עוד לא היה טלוויזיה, רק רדיו, ואז כל הרשתות היו בסך הכל, אז רשת א' ורשת ב', עוד לא היה כל המוזיקה ורדיו האזורי וכל מיני כאלה, אז שתי הרשתות התאחדו, כל הזמן שידורים משותפים. אני זוכר, יש פה הקלטות, שווה פעם לשמוע את הפרשנות שלו ביום השלישי של המלחמה, יום שחרור ירושלים. המלחמה התחילה ביום שני, יום רביעי כבשו את ירושלים, אחרי יום רביעי בערב כנסנו לפרשנות היומית שלו, שבאמת הייתה טובה, שכמה ימים תמצאתה יפה. והיום עלו כוחות צנחנים לעבר הבירה ושחררו את ירושלים. בדרך הם התבוננו בשלדים של המשוריינים של תש"ח, שאתם מכירים, בדרך בשער הגיא. הם הסתכלו על המשוריינים והמשוריינים הסתכלו עליהם, וללא מילים הם סיפרו את הסיפור שלא הצליח במלחמת השחרור, שניסו להגיע לאותו יעד וניסו לפרוץ לירושלים ולחדש ולהתחבר חזרה עם כל המקומות החשובים הללו. ואנחנו יודעים את התוצאות אחרי מלחמת השחרור, שירושלים המזרחית לא נותרה בידם, והעיר הייתה חצויה במלחמת ששת הימים, ובששת הימים זכינו להשלים את מה שלא זכינו במלחמת השחרור. אבל השלדים של האירועים בשנות בסוף שנות ה-40, כן, היו ככה איזה כוח שעלו ועברו ליד הכוחות הצנחנים שעלו לירושלים בדרך של שער הגיא, בלי ספק לקחו הרבה מן השלדים הללו. אני אומר את אותו דבר על חומות יריחו הנפולות, על העיר המנוטצת שנותרה כגן ארכיאולוגי שצריך לראות אותו כל יום ולהבין את המשמעות שעולה ממנו, או גל האבנים שהיה במרכזו של המחנה, אותו גל האבנים שהביאו ממקום חציית הירדן, ואותו גל האבנים שהיה במרכז המחנה שידר יום יום את הביטחון שהקדוש ברוך הוא יושיע את ישראל, כפי שקרה באמצעות האירועים הללו גם בהקשר הזה. אז זה, אני כבר רוצה לשמוע את כל מה שאלות אתם רוצים. אז אני חושב שבדרך הזאת אמרתי פה איזושהי אמירה, תכף לשאלות שלכם במידה ויהיה עוד זמן נרחיב בעוד איזה כמה נקודות, אבל יש חשיבות גדולה להבין את המשמעות הרוחנית של התהליכים הללו, ושוב, יש את הדברים האלה גם משמעות צבאית, כפי שאנחנו רואים ומוכרח שיהיו, אבל הדברים לא עומדים בסתירה. משמעות צבאית אקטואלית, זו נקודה אחת, והצד האחר הוא איך לדבר הזה יש משמעות רוחנית, וכפי שפירר. כן, בבקשה.
למה צריך גם לשים גל הפנים
בגלגל
וגם בתוך
הירדן? כי יש משהו מאוד פשוט, צומת הגוש, צריך לעמוד שם בצומת הגוש, בצומת הגוש יש שם גל אבנים מצד ימין, בכיוון שנוסעים לקריית ארבע. ראית פעם שם גל אבנים שם, קרוב לעמדה של חיילים. אתם יודעים מה אני מכוון? הייתם פעם את גל אבנים? אתם יודעים מה? אז הגל אבנים הזה, מי יודע מה זה גל אבנים הזה? מי יודע? מה זה? נכון. אז היה פיגוע ירי ערב סוכות לפני 5-6 שנים, אני כבר לא זוכר בדיוק כמה, ונהרגו פה, נרצחו פה בפיגוע ירי שלושה חבר'ה, שתי בנות מבנות דודות, אחת גרה בקרמל, אחת גרה בבית חורון, והם נרצחו שם, ובמקום ממש עשו אנדרטה והיא נשארה שם. עכשיו, חלק כבר לא יודעים מה זה בכלל, חלק לא ראו אותה, חלק לא יודעים מה זה. אם היו כותבים שם איזה שלט, אז כולם היו יודעים. אז עשו קודם כל אנדרטה כזאת במקום, איפה שהעיקרה הרצח, ממש איפה שהם נפגעו. חוץ מזה, בכל אחד מן היישובים הקימו ההורים, גם בקרמל וגם בבית חורון, תצפיות לזכר כנרת ומתת, כנרת מנדל, בקרמל ומתת רוזנפלד בית חורון, איזה גן כזה, משהו דומה, עם תצפית היסטורית תנכית במקום, עם שלט. וחוץ מזה יש להם מצבה לקבר בהר המנוחות בירושלים. אז הנה ראית, אירוע אחד עם שלושה מצבות. מצבה אחת במקום ההתרחשות, מצבה שנייה במקום היישוב, מצבה שלישית במקום שהם נגברו. עכשיו, כל המצבות אומרות את אותו מסר. מספרות את נפילתן, מספרות את זכרן, אבל יש תמיד עניין במקום ההתרחשות, ויכול בהחלט להיות שגל אבנים שהוקם במקום ההתרחשות נמחק, המים זרמו ולא לקח הרבה זמן, אולי לא נשאר מזה כלום, אולי כן יחזיק מעמד איזה תקופה, אני יודע, אבל יש ערך לשים דברים במקום שבו קרה. זה דבר אחד. דבר שני, יש ערך במקום שבו המסר יעבור. איפה המסר יעבור? ביישוב, בתעלמין, במקום שבו יש לזה עוד משהו. הרעיון הוא שאיזה משהו שכל הזמן ישדר ויספר את הסיפור. יש? כן, שתיים.
המזכר המלאך שהוא עמד עם חרב שלופה, הוא קשור אולי למלאך, אותו מלאך שעמד מול בלעם, עם האתון?
לא יודע, תראה, אני יודע, בלי ספק שמלאך עם חרב שלופה, בא להגיד אותו מסר גם אצל בלעם וגם פה. אז בא להגיד את המסר שבעצם יש פה מידת הדין. עכשיו, לאן הוא תופנה או מה יעשה בה, תלוי בהתנהגות של המורבים בעניין. אצל בלעם, מול בלעם. ופה, כשאלה מסר, כפי שכבר אמרנו קודם, מה יקבע אם עלינו אתה, אם לצרינו? ההתנהגות של המסרה. אם המסרה התנהג בסדר, אז המלאך יהיה איתנו ויעזור לנו להקות את המקנה. אם לא, הוא יכה אותנו. בסדר? שאלות נוספות, הערות נוספות. כן.
אם החלק מהמגמה שסיפר שהוא זה מעבר ממציאות ניסית למציאות ארצית, אז איזה, למה דווקא לקבע את המציאות הניסית בתור זיכרון? דווקא זה עניין להעלים את זה, להשכיח את זה?
אין עניין להשכיח את יד השם. להפך. האתגר גדול יותר, תראה, במדבר לא עשו אנדרטאות, ולא ישירו, גם כי לא נשארו שם, אין טעם, גם בגלל שלא צריך, כי כל יום המציאות הזה חיה ונושמת מולך, עוד פעם יורד מן, עוד פעם יורד צלב, זה דברים שהם לא זרת, לא עשית לא מביא שם, בא לך. זאת אומרת, בארץ יש אתגר לקירות את יד השם, ואין מה לעשות, צריך לעשות כל מיני פעולות, שישמרו את הרצון, את התובנה ואת החוויה שצריך לשמר אותה. כי ללא אמונה, בלי קשר חי עם הקדוש ברוך הוא, אין לנו קיום. ולכן יש צורך לעשות את המעשים שיזכירו לנו את העניין. אז לא, אגב, הניסים לא יהיו כל הזמן, זה רק בשלב הזה וזה מדורג. הניסים הולכים ומתמעטים, וזה אחד הנושאים המעניינים. חומות יריחו שנפלו וקריאת ים סוף, זה קריאת הירדן, חציית הירדן, כן? בדרך ניסית, זה השיא. הוא הולך ומצטמצם. בקרב מול העי, אז כבר יהיה תכנון אלוקי, ביצוע של עם ישראל. לא יהיה שם פריצת של חוקי טל. יש שם כבר טקטיקה וכו'. בקרב מול ברית מלכי הדרום, יהיו אבנים גדולות שיפלו מהשמיים, ויהיה שמש בגבעון דום וירח בעמק הירדן. במושגים של היום, זה עובר מהכוח המבצעי לכוח המסייע. קבל סיוע ארטילרי, נכון? אבנים גדולות מהשמיים, ותאורה, חיל האוויר, יורה נורים, שתהיה תאורה במקרה ויהיה תנועה בלילה. באמת, הוא כבר לא מוביל בכוח הפורץ, הוא לא עושה את העבודה העיקרית, כבר עבר לדרג המסייע. הקרב האחרון של ברית מלכי הצפון, הוא קרב שבו אין התערבות אלוקית תלויה בכלל. כל התהליך הוא ארצי לגמרי. אין שום נס. אתה רואה בפירוש שהנס או עוצמת הנס הולכת ומצטמצמת. ככל שמהלך הקרבות הולך ומתקדם, הרמה של ההתערבות האלוקית הולכת ומצטמצמת. זה גם הגיוני וטבעי. אתה לוקח שתיל שישב עד כה בחממה, דיינו אדם שרגיל היה לניסים, אתה לא יכול לקחת אותו יום אחד ולהעביר אותו לשטח ללא שום צמיחה. אתה חייב לעשות את זה בדורג. אז באמת שתיל שאתה מוציא מהחממה ושם אותו בשטח הפתוח, בשלב הראשון אתה נותן לו יותר השקיה, אתה עוטף אותו עם מגן רוח, כן, אתה עושה לו, אבל לא לעולם הוא יקבל את התנאים האלה. יש איזה שלב מעבר שאתה תומך אותו, ואחר כך אתה משאיר אותו להתמודד לבד עם כל המשתמע מזה. הוא יקבל שום תגבורים בשום עניין ושום הגנות נוספות. כך גם פה אי אפשר לקחת עם שהיה 40 שנה בשמירה אדוקה ולהשאיר אותו מיד במעבר חד. לכן המעבר של המציאות מנס גלוי למציאות של טבע, שזה נס נסתר, כן? הוא מדורג. ובאמת זה בעצם מה שכתוב גם באמת לנו במלחמות שהוא סוקר, הוא מראה לנו איך התהליך הזה הולך ומצטמצם. יש עוד שאלות, תיארות? כן, בבקשה.
שאלה יותר כללית, אני אקח בתור דוגמה את פרק רב על כיבוש של יריחו. מתוארים בפרק המון דברים שחוזרים על עצמם בתיאורים, המון כפילויות, גם בציווי וגם בזה, וגם אחר כך המסקנות, וזה לאורך כל הספר כמעט. איך אתה רואה, איך אתה מבין את הכפילות?
תראה, אפשר לעשות מזה דוקטורטים של דאבלים למיניהם, כפי שעשו את זה, מה שביקורת המקרא מציעה. אפשר ללכת ברמת התשובות לכיוון של שיטת הבחינות, של כיוונים שונים ושל דקויות. אפשר ללכת למשהו מאוד פשוט. יש תכנון ויש ביצוע. יש תופעות כאלה של דאבלים כאלה, גם במבול וגם בכל מיני מקומות אחרים. ויש להם, עכשיו, יש הבדלים. אפשר להיות עם זה שם השם, שם הוויה, שם אלוקים, ביטויים כאלה, מה מאפיינת. יש, זה מה שעושים בכל הדקויות הללו. הולכים ומסמנים את הדברים הללו ומראים את הדברים. אני אומר שוב, אפשר ללכת על זה, אפשר להשקיע בזה הרבה אנרגיה. אפשר לפעמים למצוא ראיות מאוד יפים. אבל אני אומר שוב, שאלה עקרונית על דרך תיאור של הכתוב, ואפשר כל הזמן לתחון עוד פעם את הפטנט הזה וכו' וכו'. אני מעדיף, זאת אומרת, אין לי תשובות נחרצות לכל מקום. אני מוכן בהחלט לשמוע הצעות של כל מיני הסברים לעניין הזה, אבל זה מעסיק אותי פחות, כי יותר מעסיק אותי לנסות להבין מה קרה פה מבחינת ההתרחשות, ההיגיון הצבאי, ההיגיון הגיאוגרפי. אין לי זמן עכשיו להיכנס אתכם לכל ההיגיון הגיאוגרפי של כל הקרבות. למה למשל מחנה הקבע של עם ישראל היה בשטח הספציפי הזה? מה יש באזור של יריחו שנותן יתרון, ושוב אני אומר צבאי, אסטרטגי, שזה יהיה מחנה הקבע של עם ישראל? מה ההיגיון במציאות הזאת של מחנה קבע, שבכלל כובשים שטח, עוזבים אותו ולא חוזרים אליו, אלא שכולם יצאו בו זמנית להתנחל? יש הרבה דברים, אתה מבין, בשלב מסוים שמתחיל לשמם, נעשה תרגיל לוגי יפה, פעם, פעמיים, שלוש, שמונה, נעשה השוואות על הדאבלים האלה, ויש הרבה, אני יודע, יש הרבה דאבלים כאלה, נבין את הפרינציפ, אני אומר, צריך לפעם אחת, לתמיד, בוא נגיד, תרגל את זה כמה פעמים, ברחל ביתך הקטנה, נבין את הפרינציפ, לפי פתרון כזה, פתרון אחר, אבל זה בשלב מסוים מתחיל לסיים, כמה פעמים, עושה 50 פעם, יש בערך 1,000 פעם בתנך דאבלים כאלה, נו, אז מה, כל בזמן עשית אותו תרגיל, כל הלדה, הבנתי את הפרינציפ, בין אם אתה הולך עם טכניקה א', ב', ג' או ד', ויש הרבה פתרונות שניתנו לעניין. אני רוצה להבין את התנך, ויש הרבה דברים שאני לא מבין. אני יכול לשאול שאלה גם אחרי כל הפעמים, למה התנך עבד בשיטה הזאת של דאבלים? יכול לשאול שאלה גדולה עוד יותר. אני אומר, בואו לא נכניס את עצמנו יותר מדי לנישות. אני מעדיף, אתה יודע, אם אני אבין את התנך כפי שהוא, ואני אומר, לא נבעל משום שאלה, גם לא נבעל משאול את שאלת הדאבלים, ולא מציע להשקיע בזה את עיקר האנרגיה הלימודית שלנו. אני מציע כן להתעסק עם זה 5, 8, 10 פעמים, להבין את הפרינציפ בספרים שונים, במקומות שונים, יש לפעמים ניואנסים שונים, הבנתי, ראיתי, וואלה, וי דחזין גמור על זו הדרך, וכו'. אבל אני רוצה באמת להבין משהו שהוא לא בינלאומי כזה שנוגע לכל התנך, כי זאת שאלה כלל תנכית, צריך להבין מה מיוחד בכל ספר, מה מיוחד בפרקי הכיבוש, מה ההיגיון של פרקי הכיבוש, מה ההיגיון הצבאי, האסטרטגי, כי זה נח לתוך מציאות כזאת, מה המשמעויות הרוחניות של זה, מה ההיגיון של ההתנחלות, בסדר, זה כל פעם משהו, נושאים אחרים שנגזרים, מעדיף להשקיע את האנרגיה בדברים האלה, ולא לשעמם את עצמי ואת התלמידים שלי, כל הזמן בלטחון, את הדקויות של שתי ורסיות ומה ההבדל ביניהם ומה עבור את הפעם. פחות או יותר זה יחזור לעצמו. אז אני לא נגד לשאול כל שאלה שהיא, אבל אני מציע לא להשקיע בזה את האנרגיה, למרות שיש איזו להיטות מסוימת ללכת על זה וכו'. בסדר, תעשה את זה 10, תעשה את זה 20 פעם, אבל די, גמר. לא לברוח ממשהו שהוא ייחודי והוא חד פעמי בכתוב, להבין בספר יהושע את ההיגיון של פרקי הכיבוש, להבין בספר יהושע את ההיגיון של פרקי ההתנחלות, להבין בספר שמואל את תהליך המלוכה. יש דברים שהם ייחודיים, ומרוב זה שכל הזמן חוזרים לאותה שאלה ופחות או יותר נותנים את אותם תשובות, אז זה פעם זה על המילים האלה ופעם זה על המילים האלה, הבנו את הפרינציפ. אוקיי, זה מתחיל כבר להיות מעצבן, משעמם, ומרוב זה שאני משתעשע ומתעסק עם זה, אני שוכח לדון במה שלטעמי חשוב, כי הוא לא יחזור במקום אחר. הבנת? זה ברמה האסטרטגית של הלימוד. אני לא נבעל משאלות, לא מבן מדיונים, מותר לשאול הכל, מותר לדון בכל מיני דברים חופשי, אבל לא לברוח מהשאלות שחשוב לדון בהן. כי למה הירדן נחרט איפה שהוא נחרט, לא יהיה לנו איפה לדון על זה במקום אחר, רק פה. ולמה בחרו באזור יריחו להיות בסיס הקבע, יהיה לנו מקום לדון רק פה. ולמה הירדן נחרט דווקא באדם העיר ולא במקום אחר, יהיה לי מקום לדון דווקא פה ואין לי מקום אחר לדון על זה. ועוד כאן וכהנה. המון פרטים. למשל, כמה חלוצי צבא עברו מבני גד ובני ראובן, קראתם את זה, זה דווקא פרק ד', נכון? כן, פרק ד', נכון? בפרק ד', פסוק, סוף פרק ד', נכון? כן? כמה עברו? 40,000. נכון? סוף פרק ד'. אפשר להבין, זה לא דאבל, זה לא אתגר. 40,000. כמה הפוטנציאל היה להם? כמה חיילים היו להם? אני יכול לדעת, כי היה מפקד בערבות מה לפני כמה חודשים. אני פותח ספר במדבר פרק כ"ו. אני מגלה שהיו כ-120,000. אז איפה ה-80,000 הנוספים? מה הם עשו?
נשארו
בעברי הדן. הם נשארו כדי להגן על כל המרחבים של ארץ סיחון ואוג, ועל הנשים והטף והרכוש שנשארו שם. והם היו חלק מהתפקיד של הצבא. עובדה שבפרק הבית שיהושע מחזיר אותם, אז הוא אומר, חילקו שלל אויביכם עם אחריכם, לפי הכלל שחלק היוצא במלחמה, יושב אל הכלים, יחדיו יחלוק. אז זה דברים שאני לא אמצא אותם במקום אחר, זה שייך לפה. לכן אני מעדיף בחשיבה להתעסק עם הייחודיות של הפרק. אני לא נבעל מפעם לפעם לחרוג גם איזה דיונים עקרוניים כאלו אחרים. זה לא מביא לו. אבל אני מציע לא להשקיע בזה את האנרגיה, מה שעושים הרבה פעמים, ובעצם מפספסים לטעמי את העיקר, את הלימוד המייחד, את הפרק הזה, את הדברים שמייחד, שיש פה ואין במקום אחר. בסדר? טוב, אני מקווה שפחות או יותר אמרנו כמה דברים ככה חשובים שמכילים רעיונות מרכזיים וחשובים לטעמי בפרקים האלה, והם גם איזושהי אמירה לגבי ספר יהושע בכלל או לגבי התנ"ך בכלל. שלכם יום טוב, אני פשוט צריך לנסוע ללמד את השיעור הבא שלי עכשיו בקריית ארבע, אז אני חייב לרוץ. כל טוב.
תודה רבה,
אני
שוב
אצטיין.
תודה רבה, שיעור א' פספסו.
מה? אני לא יודע מי צריך להיות פה, מי לא צריך להיות פה, אני פה. כל טוב. בהצלחה. אני לא יודע מי צריך להיות, מי לא צריך להיות. אני נותן למי שבא. מי שלא בא, ברוך יהיה, בטח עושה דברים חשובים אחרים. יש פה איזה MP אחד שמישהו שם, שלא ישתכו אותו.